אנחנו בקהלת, בפרק ז', פסוק כ"ה. Hey.
סבותי אני וליבי לדעת ולתור, ובקש חוכמה וחשבון. ולדעת רשע, כסל והסכלות הוללות. סבותי אני וליבי, סיבבתי, הכנתי את עצמי ואת ליבי לדעת, לתור, לבקש חוכמה וחשבון. בקיצור, השתדלתי לדעת את הצדדים היפים והאמיתיים והנכונים של העולם ושל האדם. במקביל, השתדלתי לדעת רשע, כסל, סכלות ועוללות. בעצם, מחולק לשתיים. שלמה אומר, אני השתדלתי לדעת את הצדדים היפים, והשתדלתי גם כן לדעת את הצדדים הלא יפים שקיימים בעולם. את הטוב, את הרע, את היפה ואת המכוער. השאלה היא, למה הוא בזבז זמן ואנרגיה בכדי לדעת את הצדדים השליליים והלא יפים של העולם? לדעת, לתור, לבקש חוכמה וחשבון, הבנתי, השתכנעתי. אבל מדוע גם לדעת רשע? למה לדעת את הרשע זה חשוב לנו? למה לדעת כסל, סכלות, עוללות? מה זה נותן לנו? במה זה מקדם אותנו? אז הפרשנים אומרים כאן משהו עמוק וקולע. הם טוענים, הם מסבירים ששלמה בא להגיד לנו שאנחנו לא נוכל לדעת באמת את הטוב אם לא נעמיד מולו את הרע. ובלשונם, אני רוצה לצטט את המצודת ציון, כי אין דבר ניכר אלא מפאת הפכו. אין דבר ניכר אלא כשאתה מעמיד את הצד המנגד. אפילו כשאתה הולך לקנות מקרר, נראה לך זה המקרר, זה. כל זמן, מתי אנחנו מזהים את המקרר שלנו? כמה זמן שאנחנו עובדים איתו? אנחנו מזהים את המעלות ואת החסרונות אחרי זמן, אחרי שאנחנו קלטנו אותו היטב. אבל ברגעים הראשונים, בזמן הראשון זה לא ככה. נראה לך, כן, מקרר הזה, ולמה את זה ולא את זה? ולמה את זה? אנחנו דומים כמו לאיזה ילד שנמצא בחנות ממתקים. מה אתה רוצה? את זה, אולי את זה, אולי את זה, אולי את זה. זה לא נקרא שאתה יודע באמת מה אתה רוצה. אם אתה מזהה נכון את הטוב, אז אתה גם יודע לדעת מהו הלא טוב, ומה ההבדל בין הטוב ולא טוב, ורק אדם שנמצא ברמה הזאת, במדרגה הזאת, הוא האדם שבאמת קלט את הטוב, את הרע ואת היפה ואת המכוער בעולם. אני רוצה לומר לכם שזכיתי לשמוע הרבה פעמים את הרבי מוסר התוועדויות, שיעור כזה בשבת, ובימים אחרים גם כן. ואחד הדברים המעניינים, כשהוא היה מסביר דבר, אז היה מדבר ביידיש, אז היה אומר ככה, היה אומר משהו, אומר, 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 ואחרי שגומר להגיד את הרעיון, היה אומר, עכשיו, ומה שאמרתי, זה לא ככה, וזה לא כמו זה, וזה לא דומה לזה, וזה לא... ופעם שאלתי את הרב שלי בישיבה, מה זה השיטה הזאת? כאילו, הוא אמר את מה שהוא רוצה, הבנו אותך. אחרי שאתה אמרת, אומר, מה שאני אמרתי לכם, בלשון של היידיש, נישדר פשט. כאילו, הפשט שאמרתי הוא לא כמו מה שכתוב פה ומה שכתוב פה ומה שכתוב. אז הוא הסביר לי שכשאתה רוצה להבין דבר טוב, אז אתה יודע את החיובי. אבל כשאתה רוצה להבין טוב מאוד, אתה גם צריך לדעת את השלילי. אם אתה לא הבנת את השלילי, לא הבנת את הדבר טוב מאוד. והיום אני יכול לומר לכם בפה מלא שאני מבין את זה. אני מבין שכשאתה מבין רק את החיובי ורק את הטוב, אתה עדיין לא הבנת את הדבר ב-100%. אז שלמה המלך אומר, תשמעו, אם אתם רוצים להבין את העולם טוב, אתם צריכים להכיר את היתרון שיש בטוב לעומת הרע. אתה נמצא אצל מעביד מסוים, אתה עובד במקום מסוים, נראה לך בסדר, אבל אתה לא יותר מדי יוצא מהכלים. המקום נסגר, עברת למקום אחר, פתאום אתה רואה אנשים לא מתורבתים, אנשים לא מאירי פנים, אנשים לא מפרגנים, אז אתה אומר, וואו, מה היה לי? הייתי מלך, עכשיו אני נמצא באשפה. אבל מתי זיהית שאתה באשפה, שהיית מלך? רק כשהגעת לאשפה, זיהית שהיית מלך. אז החוכמה של האדם זה שבכל מצב נתון שבו הוא נמצא בחיים, הוא יצליח לזהות עוד קודם מה יכול להיות יותר גרוע, מה הרע, מה ההופכי מהמצב שבו אני נמצא, ואז אני אדע להעריך ולהכיר נכון את המצב העכשווי שלי. טוב, אז אני ממקם את עצמי על מה אני רוצה לדבר היום בשיעור. יש ידיעת החיוב ויש ידיעת השלילה. ידיעת החיוב זה ההסבר הישיר של העניין. אתה כך וכך. אני בא ואומר לך, אתה יוסף איש שלובש עכשיו כובע לבן על הראש. זה ידיעת החיוב. הכובע הלבן שלך הוא לא כמו ההוא שהולך עם הכובע הלבן כזה עם שפיץ למעלה. זה לא כמו ההוא. והכובע הלבן שלך הוא לא כמו הכובע הברט של ההוא הלבן ההוא. מה אני עושה עכשיו? קודם כל אמרתי מה אתה. עכשיו אני אומר מה אתה לא. זה ידיעת החיוב וידיעת השלילה. אנחנו לומדים היום בעזרת השם מהם המעלות שיש בידיעת השלילה על ידיעת החיוב. זאת אומרת, מהם היתרונות, מהם החשיבויות שיש בידיעת השלילה בחיים שלנו, ביום יום שלנו. ואני רוצה לדבר על דברים שהם מאוד חשובים. זה נוגע לנו מאוד מאוד בחיים. זה כאילו אנחנו לומדים עכשיו פילוסופיה, אבל הפילוסופיה הזאת היא פילוסופיה מעשית. היא יורדת לחיים היום יומיים שלנו. נקודה ראשונה, יסוד ראשון, שאומרת תורת החסידות, אני אגיד קודם את הכלל ואחר כך אני אסביר אותו. היא אומרת שידיעת השלילה היא תמיד מגלה לנו עד כמה יש לנו ידיעת החיוב. תזכרו את המשפט, אני אפשט אותו. ידיעת השלילה מלמדת אותנו עד כמה יש ידיעת החיוב. עד כמה ידיעת החיוב שלנו היא ידיעה נכונה, היא ידיעה המחשה. עכשיו המחשה פשוטה, שמיד נבין את המשפט הזה. אתה בא לאבא, אתה שואל אותו, יש לך ילדים? הוא אומר, כן, ברוך השם. אתה אוהב את הילדים שלך? בטח. אתה בא לאדם שני, שואל אותו, יש לך ילדים? מחכה. אתה אוהב את הילדים שלך? בטח. יש הבדל בין האהבות של שני האהבות האלו? יש הבדל. האם הם מודעים להבדל שיש באהבות שלהם? הם לא מודעים, כי הם אומרים, אני אוהב, כל אחד חש, אני אוהב. אני אוהב פירושו חיובי. אני אוהב. עכשיו אתה בא לאחד הילדים, אחד ההורים, אתה אומר לו, תגיד, אני מספר לך שכשאתה נוסע עם אשתך לסוף שבוע ליוון, אז הילדים שלך עושים בלגן, הם הולכים עם השכנים, מספרים סיפורים, בקיצור, יורדים ברמה החינוכית שלהם פלאים. אוקיי, אז מה אתה רוצה ממני? תוותר על הנסיעה. לא, אין מצב. מה עשיתי לו? לקחתי, אתה אמרת שאתה אוהב, נכון? אוהב זה ידיעה חיובית. רגע, אתה מוכן לוותר על הנסיעה של יוון למען הילדים שלך? הראשון אומר לי לא. אני בא לשני, שואל את אותה שאלה, הוא אומר לי כן. זאת אומרת, אומרת תורת החסידות, שהאהבות שלהם, מה שהם אוהבים, לא שווה. אבל כשהם היו בחיוב, כל אחד זרק, אני אוהב, מה אתה מדבר, אתה תספר לי. אבל כשאתה מתחיל לעשות לו מה שנקרא מבחן השלילה, במבחן השלילה אתה ממקם בדיוק איפה החיוב שלו נמצא, איפה האהבה החיובית שלו. מתברר שהאהבה החיובית שלו היא לא כזו גדולה כמו שהוא חשב. אז הוא מעמיד את עצמו, הוא אפילו לא זיהה את זה. אבל בזכות השאלות, הוא הצליח, שאלות השליליות, הוא הצליח לקלוט איפה הוא אוחז. אוקיי? ככה זה בחינוך? חבר'ה בזוגיות זה עוד יותר ככה. אתה רואה שני אנשים? אנחנו מאוד אוהבים אחד את השני. לא יכולים אחד בלי השני. לא יכולים. אנחנו ממש לא יכולים. היה אצלי זוג שהם מאוד מאוד רצו להתחתן כבר. מאוד 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 רצו להתחתן. עכשיו, הם לא יכלו להתחתן כל כך מקדם, כי היה להם תאריך יותר מאוחר, אז הם שאלו אם אפשר לחתן אותם לפני החתונה. קומבינה, אנשים דתיים רוצים להתחתן לפני החתונה. מרוב שהם אוהבים אחד את השני. סתם ככה אני אספר לכם ששבוע אחרי הם נפרדו. אז בואו ננסה, כן, בסוף הם לא התחתנו אחד עם השני, זה בסוף הסיפור. עכשיו בואו ננסה לנתח, מה זה הדבר הזה, התנועת נפש הזאת? הוא אומר שהוא אוהב אותה, היא אומרת שהיא אוהבת אותו, והם כבר נשרפים מרוב האהבה. אתם בטח זוכרים את אותו זוג שנכנסו מחובקים ביחד לרב להירשם לנישואים, כן? אז הרב אמר להם, פה לא. כבוד, הם אומרים, אנחנו לא יכולים אחד בלי השני. לא יכולים אחד בלי השני, אנחנו לא יכולים. אומר להם, הרב, צאו החוצה, תאכלו ואז תיכנסו. לא משנה, אחרי 3 חודשים הוא סידר להם גט. מרוב אהבה. זאת אומרת, אנחנו לא באים לצחוק עליהם, חליל. אנחנו באים לנסות להבין מה עבר עליהם בראש, מה קרה להם. התשובה היא שהם בחיובי, הם אמרו שהם אוהבים. אבל הם לא יודעים למדוד עד כמה הם אוהבים. הם לא חשים את זה נכון, הם לא, איך אומרים, המשקל החיובי הוא משקל מאוד קשה. אז איך תדע אם אתה באמת אוהב? מה אתה מוכן לוותר בשביל הניסויים, ידידי היקר? אז אנחנו נדע כמה אתה אוהב. מה אתה מוכן לוותר בשביל זאת, בשביל זה, בשביל זה, לא משנה, זה, היא בשבילו, הוא בשבילה, לא משנה. מה אתה מוכן לוותר? פה אני יכול לדעת האם הקשר שלכם קשר אמיתי. אבל אם אין איזושהי נקודה של ויתור, נקודה של שלילה, אני אף פעם לא יוכל לדעת האם החיובי הוא בלוף או אמת. זה הכל. משהו מאוד מאוד ברור. עכשיו, אנחנו נמצאים במשבר. והמשבר שלנו בא לידי ביטוי בכך שאנחנו אפילו את החיובי לא יודעים באמת, ושלילי אנחנו לא מסוגלים לשמוע. יש לי נוסחה מאוד מאוד פשוטה. אתה בא לבן אדם, לבחור, ואתה אומר לו, תגיד את האמת, מה אתה מחפש? אז הוא אומר לך, אני מחפש בחורה יפה. הוא לא בא לרמות, אני מחפש בחורה יפה. אז אתה שואל אותו, רגע, רגע, רגע. ומה תהיה אם היא תהיה אישה יפה ושרת טעם? אז הוא אומר לי, מה זה שרת טעם? אז הוא אומר, היא קצת רעה קצת, קצת סנובית קצת, ועוד כמה זה. אמר, לא, 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 לא. אני רוצה אחת מושלמת. יפה בחוץ ובפנים. הכל, 100% קומפלקט. אני רוצה משהו מושלם. אז זה הזכיר לי, את אותה, הייתה פעם פרסומת ברדיו, שילד אחד אומר, שואלים אותו, מה אתה רוצה להיות? אני רוצה להיות קבאי, ואני רוצה להיות שוטר, ואני רוצה להיות מהנדס, ואני רוצה להיות מפקד, ואני רוצה להיות טייס. אז אבא שלו שואל אותו שמה בפרסומת, כל כך הרבה דברים אתה רוצה להיות, איך אתה יכול להספיק את כל זה? אבא, מה, אתה לא מפרגן לי? זה בדיוק תפיסה של ילד, ואני רוצה לומר לכם שיש מלא מלא בדור שלנו, מה שנקרא שנות 2000, ילדים מגודלים כאלו, שהם חיים, מה אתה רוצה? הכל, אל תגיד לי לא על כלום, בבקשה. אם אתה רוצה לשוחח איתי, אני בן שנות 2000. אל תגיד שום דבר שהוא לא, הכל רק חיובי ורק אפשרי ובכל מצב ובכל, הכל, מה, הכל. אפשר להיות פרופסור עם רגל על רגל, תוך כדי טבילת ופלים בקוס קפה, ושיחות עם החבר'ה, וקבלת טלפונים והווידאו עומד בצד, ותוך כדי אנחנו מתכוננים למבחן ומצליחים. זה שנות 2000. זה הסיסמה. עכשיו, אתם מבינים שהסיסמה הזאת היא לא עובדת, והיא לא קיימת. היא קיימת רק בדמיון חולני של כל מיני אנשים. אבל בשטח זה לא קיים. ולמה זה ככה? מפני שלא יודעים לעשות את הלא. ומה לא? ועל מה אתה מוותר? ועל מה אתה מתאפק? וכן הלאה. או בחורה אחת אמרה, שאלתי אותה מה את מחפשת, שזה שיש שווה, שלא יהיה רק האדרת גברים, אז אני עושה את זה גם הפוך. והיא שואלת מה אני מחפשת, אני מחפשת בחור חכם, אני רוצה בחור חכם. או, אמרתי סוף סוף, יש אחת ערכית. אז ככה קצת לבחון אותה על ידיעת השלילה, אמרתי לה, יש לי בשבילך מישהו חכם, אבל הוא טיפוס לא, הוא לא כזה, הוא לא בשביל טיולים. הוא חכם, אבל הוא לא בשביל טיולים. אז היא אומרת לי, זהו כאילו? אתה יודע, הוא גם לא בשביל בתי קפה כל ערב. אתה יודע, את פעם בחודש וזה, אבל לא פעמיים בשבוע, לא מתאים לו. מה זה ידידי, אני מחפשת כזה חכם וכזה גאון, שכל כולו בטיולים ובבתי קפה.
זה שילוב מנצח. אני
כמעט לקחתי את מה שהצעת.
זהו, אבל הרבה פעמים אתה תופס במיוחד את אצל הצעירים שהם רוצים הכל. אני אוהב לקרוא לזה לגמור את כל השס בלילה אחד ועוד להספיק לישון באותו לילה. זה ככה, ככה זה, שנות 2000, ככה. זה לא קורה, זה סתם, אפילו בסרטים זה לא קורה, אבל במוחות שלנו זה נמצא, באיזשהו מקום זה נמצא, אה? זהו. אז עכשיו, כשאנחנו מדברים על ידיעת השלילה, ידיעת השלילה זה המיקום הכי מדויק של ידיעת החיוב. ידיעת השלילה זה המיקום הכי מדויק של האהבה, של כל תחום. מה לא? אתה יודע מה כן? שמענו עליך. עכשיו בוא נבדוק מה אתה לא. ועם מה אתה לא, אני ממקם בדיוק מה אתה כן. אני זוכר שהייתי בן 13, אחד המורים שלי אמר לי משהו, וזה נחרט לי בראש. אמר לי, מורה טוב, זה לא מורה שיודע מה להגיד, זה יודע, מורה שיודע מה לא להגיד. מה להגיד יש מספיק. לדעת מה לא להגיד לתלמידים נכון להרגע, נכון לעכשיו, זוהי עוצמה, זוהי גדולה. היכולת שלך לדעת מה לא לעשות עכשיו, חזקה ועוצמתית הרבה יותר ממה שראוי וכדאי שאנחנו נעשה. עכשיו בואו נוריד את זה לחיים שלנו. שמענו שיעור, יצאנו החוצה, עבר האוטובוס הראשון, השני, השלישי, הלכנו לישון, קמנו בבוקר. איפה היינו אתמול? מה למדנו? מה היה שם? לא יודע, עובר עוד שבוע, עוד שבוע, עוד שבוע, עוד שבוע. לפעמים אנחנו מסתפקים בזה שהמכשיר ההקלטה תפס את זה, הוא יודע. או היוטיוב, הוא יודע. אנחנו בילינו ערב, נהננו באותו רגע, באים ושואלים אותנו אנשים, מה יש לך להגיד משהו? הגענו לשבת קודש, יושבים ליד שולחן שבת עם כל המשפחה והחברים והידידים, אומרים, אולי תגידו לנו איזה סיפור טוב, איזה תובנה לחיים, משהו חם, אין לנו מה להגיד. מה, אתם כל השבוע אתם רק בעבודה, אין לכם, לא פתאום, יצאנו לשיעור, שיעורים וזה, אבל מה יש לכם להגיד? שום דבר. ככה זה, המוח של אדם ככה עובד. למה זה קורה לנו, אנשים שואלים? למה אנחנו לא זוכרים? למה אנחנו לא זוכרים את מה שאנחנו לא יודעים? למה אנחנו לא יודעים להוציא תובנות? לא את כל השיעור מילה מילה, אבל משהו, צימוקים, צימוקים. למה אנחנו לא יודעים להוציא את הצימוקים האלה ולחיות אותם כמו שצריך? מדוע? אז אני עונה תשובה חיובית. אני אומר ככה. כשאתה שומע, אתה איש חיובי. אתה שומע, ככה רגל על רגל, שומע, אתה חיובי. ככה שומע, קולט, קולט, כל הרדארים שלך עובדים, קולטים, קולטים, קולטים. זה חיובי. כשאני בא אליך ואני אומר לך, תגיד משהו ממה ששמעת, אתה מתחיל לחשוב, מה אני אגיד לו? בוא נאמר שאני יודע את כל השיעור, אבל מה אני אגיד לו? מה אני אגיד לו שהוא יתרשם שאני לא טמבל שלחתי לשיעור הזה? מה אני אגיד לו? אני צריך לבחור, נכון? הרי אני לא הולך להגיד לו עכשיו שעה שיעור, אני הולך להגיד לו עכשיו משהו מדגמי כזה, כן? אז אני צריך לבחור מה. אז אני מתחיל הרבה, אם תשימו לב מה המוח עושה, מתחיל לשלול, מתחיל, לא, זה לא מתאים, זה טוב, אבל זה מתאים מי ששמע את כל השיעור, אבל אם אתה רוצה רק לתת צימוק, אז רק זה הכי מתאים. אז עשית הרבה שלילות, את מה שאתה אמרת לאותו אדם, מוריי ורבותיי, את זה אתה תזכור. ולמה? לא רק בגלל שחזרת ושיננת, פה אני רוצה להגיד נקודת חידוש, לא בגלל שאתה חזרת על זה ושיננת את זה לעוד באוזניים של עוד מישהו, אלא בגלל שהיית צריך לעשות על זה עבודה, עבודה של שלילה, מה אני אגיד, מה אני לא אגיד, איך אני אגיד, ולמי אגיד, ובאיזה דיתוי, וכמה זמן אני אגיד לו את זה. ואספר לו את זה כמו שאמרו את זה בשיעור בהרחבה, או בקיצור, או שאני ארחיב יותר ממה שאמרו בשיעור, כל זה תנועה מסוימת של שלילה. אתה שולל בתוך הראש שלך במהירות אדירה כל מיני דברים. מה כן, מה לא, מה לא, מה כן, מה... זה גורם לזיכרון שלנו להתחיל לפעול. מסקנת הדבר, להתאם לזה, ששואלים אותי איך אנחנו נזכור משהו ממה שאנחנו למדנו, תחפשו להגיד, תחשבו על מישהו שהוא יקיר שלכם, מישהו שהוא חבר שלכם, מישהו שהוא מעוניין לשמוע ממכם דברי חוכמה ומוסר ורעיונות,
ותגידו לו משהו אחד, תחשבו מראש מה אתם תגידו לו. המחשבה מה אתם תגידו לו בונה את הראש, לא שלכם, לא שלו, שלכם. וזה הפירוש. הרבה למדתי מרבותיי, אבל מתלמידיי יותר מכולם. מה ההבדל בין רבותיי לתלמידיי? רבותיי זה חיובי, ישבתי, הקשבתי, הבנתי, קלטתי, זה רבותיי. מה עשו לי תלמידיי? זה כן, זה לא, זה לא, זה כן. את השלילה, ידיעת השלילה בנתה לי את הזיכרון, את ההבנה, את מבנה הנפש, את התובנות לחיים. זה מה שעשתה לי ידיעת השלילה, ולכן זה יקר וחשוב הרבה יותר. אז הנה יש לנו כבר קלף אחד שאנחנו יכולים לצאת איתו, מה שנקרא הלכה למעשה. זאת אומרת, טיפ שאנחנו יכולים להשתמש בו ביום יום שלנו, כל יום וכל שעה. אני רוצה לספר לכם שכשאני הייתי בן 12, שמעתי את הרעיוניות של מה שאני אומר. עכשיו, אני אומר את זה בצורה קצת שונה ממה שאני שמעתי, אבל שמעתי את זה אז. ומאז לקחתי על עצמי שכל פעם שאני שומע איזושהי שיחה, או איזושהי דברים תוכניים וזה, אני מחפש להוציא משהו אחד. זה. יש לי בבית מחברות, 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 מחברות מזה, ובגדול אני אגיד לכם מה אני, מה שכתוב שם במחברות, מהצימוקים האלה שאני יוצאתי, זהו. אין משהו אחר. בגדול, כל האדם אמור לבנות את האישיות שלו, והוא בונה אותה. הוא בונה אותה עד-עד. אבל איך הוא יבנה אותה? על ידי זה שהוא יודע, טוב, מה מכל הערב הזה אני מוציא? מה מכל הלילה הזה? מה מכל השבוע הזה? מה מכל השיחה הזאת? ולעשות איזשהם כותרות, מרקר בראש, זה העיקר, זה החשוב, וזה מה שנשאר לך אחר כך לכל החיים כולם. זה נקרא ידיעת השלילה. חסיד אחד מגיע לאדמור הזקן ושואל אותו, רבי, למה יש לי בעיות בחיים? חסר לי זה וחסר לי זה ואני צריך את זה וזה וזה. הכל דפוק, כמו שאומרים היום. אז אומר לו אדמור הזקן, אתה אמרת מה אתה צריך, אבל מי בכלל צריך אותך? מי צריך אותך? אז הוא תפס את עצמו. ואז הוא התחיל לחשוב מהכל מחדש. יש מה אני צריך, זה חיובי. הידיעות החיוביות שלנו, הידיעות הישירות שלנו, זה מה חסר לנו. מה הם הידיעות השליליות שהן הרבה יותר עמוקות? רגע, רגע, רגע. מי צריך אותך? באיזה רמה? מי אמר שזה כזה חשוב כמו ש... מה שנראה לך? או איך אמר לי פעם, רב זקן, זקן מאוד. באו אליו קבוצה של אנשים גבירים גדולים, דתיים. שאלו הרב, תגיד לנו איפה לשים את הכסף שלנו בצדקה, תגיד איפה. אז אמר להם, לכו לאנשים עניים שלומדים תורה, תיתנו להם. אז אמרו לו, הרב, לא, אין מספיק אנשים לומדים תורה, יש מספיק לומדי תורה, למה צריך לתת לאלה דווקא? אז אמר להם, תשמעו, כשאני הייתי ילד, אז בעיר שלנו היו שני אנשים עשירים. עכשיו שתבינו מה זה נקרא שניים עשירים, שהיה להם ארוחת צהריים מבושלת, חמה. זה היו העשירים שלנו. שהיה להם פעמיים, שלוש בשבוע בשר, אוף. זה היו האנשים העשירים שלנו בעירה. כל השאר היו עניים. היום מה שהיה העשיר של העירה, זה ממוצע או משהו כזה. זה משהו רגיל, זה לא משהו יוצא דופן. אני כל הזמן חושב, כך הוא אומר להם, למה הקדוש ברוך הוא עשה כל כך הרבה עשירות בדור שלנו ביחס למה שהיה אז? והגעתי למסקנה, זה בגלל שהוא רוצה שהרבה יוכלו ללמוד תורה. אז בגלל זה הוא עשה עשירות. אתם מסתכלים על המטבע בדיוק הפוך. העשירות זה המודל, עכשיו לאן אנחנו נותנים את הכסף? אתם לא מבינים שכל העשירות שלכם באה בשביל שתוכלו לתת למישהו? זה בדיוק אותה הבחנה של ההבדל בין ידיעת החיוב לבין לתפוס את כל הדבר באופן השלילי, שהוא גם כן עמוק יותר, פנימי יותר. כולנו שמענו את מה שחזל, חכמנו לימדו אותנו, כל הרודף אחר הכבוד, הכבוד בורח ממנו. וכל מי שבורח מן הכבוד, הכבוד רודף אחריו. שאל פעם מישהו, הוא בא לחכם, שאל אותו, תראה, אני כבר הרבה מאוד זמן בורח מהכבוד, בורח, בורח. אני לא רואה שהוא מתכוון לרדוף אחריי. אתם מבינים מהשאלה שהוא לא ברח באמת, הוא ברח. זה אמר לו החכם, אתה בורח, מדי פעם אתה מסתכל אחורנית לראות אם הוא כבר מתחיל לרדוף. והכבוד, כשהוא רואה אותך, הכבוד רואה אותך שאתה מסתכל עליו, אז הוא מתחיל לפחד שתרדוף אחריו. לכן הוא לא רודף אחריך. זה תנועה בנפש. זה בדיוק ההבדל. ידיעת החיוב, מה שאני רציתי להביע, שבידיעת החיוב האדם מרמה את עצמו. בקלות יכול לרמות את עצמו. הוא עובד על עצמו. בידיעת השלילה, האדם מגיע לאיזושהי נקודה אמיתית, פנימית. בנורווגיה מקובל שאנשים לא אוהבים שם לצאת לבחירות. אפתים, לא מעניין אותם שום דבר. אז מנסים כל הזמן לעשות טריקים איך להוציא את האנשים מחוצה מהבית, שיבחרו, שיתעניינו במה שקורה בממשלה, בעירייה, במועצה. זה כנראה נובע מהקור. אז היה איזושהי דמות של טיפוס שהאנשים הכירו אותו, טיפוס עשיר, מפורסם. רצו להשתמש בו כמסע פרסומת, לבחור למפלגה מסוימת, והמליצו שהוא יהיה עצמו, חבר מועצת העיר. אבל אומר לה, אלה שמריצים אותו לבחירות, אבל אני לא רוצה להיות חבר מועצת העיר. אני לא צריך את הכאב ראש הזה. הם אומרים לו, לא, רק בשביל הבחירות, יראו שאתה כאילו שמה, יבואו אנשים לבחור. הם יבחרו במה שהם יבחרו, אבל אתה רק מודל. אז הוא אמר, אבל אני מפחד, אולי זה לא ילך לי, אז כדי שאני בטוח לא יבחר, הוא הצטלם עם החתול שלו, מחמד, ועם שלט כזה שהחתול מחזיק בידיים, בבקשה, אל תבחרו בי. וזה היה מסע הבחירות, והוא נבחר. אני חשבתי, כאילו, למה זה ככה היה? אני חושב שהוא יתחבר לציבור הכי חזק. הציבור בבחירות לא מאמין. הוא עם השלט שלו ביטא את מה שהם באמת חושבים. וואלה, אחד כזה אנחנו צריכים. אחד כזה שכל המהלכים האלה הפוליטיים נראים לו איזשהו חתיכת דפק. וזה, אותו אנחנו נבחר. אז זה התפרסם. זה לא, אני לא ממציא, הסיפור התפרסם, ואחרי שהוא התפרסם, התחילו לחייב אותו לבוא לישיבות מועצת העיר, וזה, זה חלק מההתחייבות. ואני לא רוצה את זה. לא, אתה חייב. איך אומרים, שולחים לו משטרה, שיבוא לישיבה. אז תדעו שגם היום זה ככה. גם היום זה מדויק שזה ככה. שמי שבורח מהכבוד, זאת אומרת, הוא בתנועה של השלילה, הוא באמת עומד על איזשהו מקום מדויק יותר. ואילו מי שרודף אחריו, אז הוא לא, הוא נמצא רחוק, הוא לא נמצא בנקודה. אז עד כאן, כשאני דיברתי על ידיעת השלילה, אני דיברתי כעת רק על נקודה אחת בידיעת השלילה. ידיעת השלילה ממקמת בנפש האדם, איפה עומדת ידיעת החיוב שלו. בכל עניין, בכל דבר. עכשיו נעבור לנקודה השנייה. חסידות אומרת שכדי להגיע לידיעת השלילה צריך קודם כל למלות את המצברים בידיעת החיוב עד הסוף. שימו לב ששלמה בפסוק שלנו הוא מתחיל עם ידיעת החיוב. הוא מתחיל, אני הלכתי לדעת את החוכמה ואת החשבון, זה החלק הראשון של הפסוק. והחלק השני של הפסוק, ועוד הלכתי לדעת את הכסיל ואת השכלה ואת כל הדברים השליליים. אבל קודם כל את ידיעת החיוב. מדוע? משום שמתי ידיעת השלילה מתחילה לעבוד חזק, להתחיל להגיד, זה לא כמו זה, זה לא כמו זה, זה לא כמו זה. כשהבנת את הדבר ב-100% טוב, אז אתה מתחיל להגיד, רגע, אבל מה עם זה? אתה מתחיל להצליב למקומות אחרים. ההצלבה למקומות אחרים נעשית אחרי שאתה הבנת טוב את כאן. אם לא הבנת טוב כאן, זה לא יצא אף פעם, לא יצא מהמקום שלך. אז זו הנקודה השנייה, ואנחנו מתחילים ללמוד איזה שהם תובנות בעקבות הנקודה הזו. יש הרבה מאוד, אני בטוח לכל אחד ואחד מהיושבים כאן, ומאלה שלא יושבים כאן גם כן.
אנחנו שומעים איזשהו רעיון נפלא, איזה רעיון טוב, משהו שמישהו, מישהי עשתה והצליחה, וגם אנחנו רוצים לעשות ככה, גם אנחנו רוצים להצליח כמוהם, גם אנחנו רוצים לנסות לחכות, לשחזר את ההצלחה שהם חוו. ואנחנו רוצים להבין מדוע זה לא הולך לנו. עשינו, וזה לא הלך. אפילו תסתכלו על כל מיני דיאטות למיניהם שצומחות כמו פטריות אחרי הגשם, כל מיני שיטות להצלחה בריאותית, רפואית, כל מיני שיטות, אפילו בפילוסופיה, בכל מיני מדיטציות למיניהם. יש לך בן אדם שהתחבר למשהו, והוא נכנס בו, והוא ממש רואה הצלחה. יש לך בן אדם שהוא מנסה לדדות אחריו, והוא לא רואה הצלחה. זאת אומרת, זה לא הולך לו, לא מדבר אליו, לא מתחבר לזה, לא רואה בו אור. מה הסיבה לכך? מה הסיבה שאצל אחד זה הלך מאוד חזק, ואצל השני זה לא הלך? התשובה היא, עד כמה התחברת בידיעת החיוב מלאה לדבר המיוחד שאתה רוצה להצליח באמצעותו. ההבדל בין המצליחן באותו הדרך לבין הלא מצליחן, זה שהמצליחן התחבר עם כל העוצמות, עם כל הדוגמאות, בצורה מאוד מאוד חזקה לעניין. הלא מצליחן לא התחבר כל כך. אני רוצה לתת לזה המחשה. בחב"ד אומרים ביטוי בשם הרבי המהר"ש. הוא אמר ככה: העולם אומר שאם אי אפשר ללכת מלמטה, הולכים מלמעלה. אני אומר, מלכתחילה לך מלמעלה. איך האנשים ככה תופסים את הרעיון? תחשוב ראש גדול. תפסיק לחשוב כאילו על, אתה רוצה לפתוח עסק? תפתח אותו בגדול. לא קטן, בגדול. כמה אנשים שניסו לפתוח עסק בגדול נפלו, אתם מכירים? הרבה. זה בערך 70% מכל אלה שניסו. 30% מצליחים, 70% נופלים. השאלה היא, מדוע? מה, האמרה הזאת של הרבי מהר"ש היא לא עובדת על כולם? אני חשבתי ללכת בראש גדול ולהצליח. למה אני לא מצליח? למה זה לא עובד לי? למה לי זה לא עובד? חתחילה מלמעלה לך, חתחילה בראש גדול. התשובה היא, ראש גדול יכול ללכת למי שהכין כלי גדול. מי שלא הכין כלי גדול אלא סתם הוא מעופף, זה לא ילך. אדם שבנה לעצמו איזשהו דאון והוא גורר אותו על השפיץ של ההר ורוצה באמצעותו אחר כך לצאת לאיזשהו מסע מעופף, אז בסדר, זה יעבוד, כי הוא הכין איזשהו כלי. אבל אם אתה תעמוד עם הידיים ככה ותגיד, אני רץ עכשיו, אני ציפור, אני רץ, 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 מה יקרה? ייפול על האף. הוא לא עשה כלי. אז זה לא עוזר שהבן אדם רק אומר, אני לכתחילה מלמעלה, לכתחילה, אני חבדניק, אני מלמעלה, אני בראש גדול, אני עזבו אותי, אני לא, אל תבלבלו לי את המוח עם עובדות. תנו לי את הזה. זה לא יעזור. אם אתה לא עשית את הכלי, לא יעבוד שום דבר. זה חייב להיות שיש לך איזשהו משהו שהוא יחסי בהתאם לכוח. אם לא מילית את החיוביות, אתה לא יכול לקפוץ לעולם השלילה שהוא עמוק יותר, לפני שמילית את עולם החיוב בצורה הכי מלאה, הכי חזקה. יש חבר מצרפת, שהוא פרופסור לבעלי חיים, לדגים. המומחיות שלו הוא חקר עולם הדממה, עולם הדגים. אז הוא סיפר על איזשהו ניסיון שהם עשו באוניברסיטה. הם בנו אקווריום גדול כמו החדר הזה, מהכל זכוכית מסביב, והכניסו לשם דגים והתחילו לעקוב אחריהם ולכתוב כל מיני בהתאם למחקרים שהם עושים. אחרי זמן הם עשו זכוכית על חצי מהחדר, זכוכית עבה, והכניסו דגים טורפים לתוך חצי מהאקווריום הגדול הזה. והדגים הטורפים יש להם איזה אחד שמוביל אותם, ראש הלהקה, והוא כאילו רוצה להיות, איך אומרים, המפקד שכולם אחריי. הוא רואה את הדגים שהוא רוצה לטרוף בזכוכית ההזקה הברורה, הוא עושה כזה כמו שוון, הולך כמה פסיעות אחורנית, ושפק! והראש שלו נדפק בזכוכית. הוא לא מוותר, הולך עוד פעם אחורנית, ועוד פעם, שפק! והוא כבר פצוע, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, אחרי שהוא גמר את הניסיונות שלו, הוא הבין שזה כבר לא שייך, נתן הוראה לכל החבר'ה, לכל הצוות, אין מצב, אחרי זה הם שלפו את הזכוכית. אף אחד לא עיז לעבור מהצד הזה לצד הזה. אף אחד. אני אומר, כל אדם יש לו את הזה, לזכוכית. כל אחד יש לו את זה. זה ידיעת החיוב. אבל מכה אחת לא מספיקה. אולי פעם שנייה אני אכנס בזכוכית הזאת תישבר. פעם שנייה לא מספיקה. אולי פעם שלישית תישבר. פעם רביעית. אבל בסוף, שאני מיליתי את כל החורים, את כל החורים במוח, יש כאן משהו בלתי עביר. עכשיו אפשר להוציא כבר את הזכוכית. עכשיו אתה כבר לא צריך את ה... זאת אומרת שאחרי שמילית את עצמך בידיעת החיוב, אז כבר תבוא ידיעת השלילה. עכשיו אתה כבר לא צריך להתאמת, זה אוטומטי כבר. זה יבוא לבד, ידיעות השלילה. אין, לא כדאי ללכת שם. אבל יבוא מישהו ויגיד לך, אבל אני רואה שאפשר לעבור, אין פה את הזכוכית שהייתה פעם, אבל אולי זה לא כדאי. אולי עושים לי איזה מערב, אולי באיזשהו שלב אני אתבלבל, אולי שם יש איזה מחלה. זה כבר ידיעת השלילה, זה כבר עושה את העבודה לבד. אבל זה בתנאי שאתה מילית את עצמך בידיעת החיוב בצורה הכי מלאה של העניין. אז זו חובה שממנה האדם לא יכול להשתחרר. הרבה פעמים...
מה ידיעת החיוב פשוט?
כן, הוא ניסה, הוא ניסה, הוא ניסה. אני... נכנס בו תובנה. כל מכה נכנסה איזושהי תובנה. איזה תובנה?
לא כדאי.
פעם הבאה לא כדאי, כאילו. אבל הפעם הבאה לא כדאי זה כבר תובנה של... זה שלילי, כי זה משהו... זה לא משהו ישיר, זה משהו של תוצאה. אחד המסרים, אני עכשיו רוצה לתת שתי דוגמאות שכל אחת מהם, אחת תדבר על זה שצריך ידיעת החיוב, אחת שצריך ידיעת השלילה, ואחת שתדבר על זה שצריך ידיעת החיוב, הכל במקביל. אתה בא לבן אדם, הוא אומר לך, אני זקוק לסיוע כספי. אז הוא אומר לך, טוב, אני אלווה לך. אתה מלווה לו. כותב איתו שטר, הכל בסדר, בן אדם נאמן. מגיע התאריך שהוא צריך לפרוע את הפיראות, והוא אומר לך, אני לא יכול לפרוע לך, אין לי כסף. אפשר לדחות עוד קצת? אז אתה אומר לו, אתה אדם טוב, אתה אומר לו כן. אני אומר לכם, מניסיון שלי, אל תדחה את הזמן של התשלום יותר מפעם אחת. למה? נתת לו הלוואה, זה חיובי או שלילי?
חיובי.
חיובי. הוא הגיע למצב שהוא לא יכול לשלם לך, והוא מבקש הערכה. הערכת לו. זה חיובי או שלילי? זה חיובי. אם תמשיך הלאה עם החיובי, הבן אדם הזה לא יקלוט אף פעם שלילי. הפרוס שלילי שצריך להחזיר פעם את ההלוואה הזאת. באיזשהו שלב ייכנס לו לראש, עכשיו אתה צריך לרדוף אחריי. עכשיו תחפש אותי בסיבוב. פעם הראשונה הייתה לי את העוצמה, אולי תכעס עליי. אולי תכעס עליי ונותן לי משוב, צריך להחזיר כבר, הגיע הזמן. נתת לי הערכה, ירד לי קצת העוצמה של הפחד ממך, זהו. אתה בן אדם טוב. מה זה אומר שאתה בן אדם טוב? שלא צריך לשמוע לך, שלא צריך להתייחס אליך, שמילה שלך זה לא מילה. זה נשמע אכזרי, אני אומר לכם זה מדויק. ככה עובד הטבע של האדם. אתה חייב ליצור את אותה זכוכית שדיברתי עליה קודם, חיובי, 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 עד הזכוכית. יש מחסום, כאן תעצור. אתה עושה את זה פעם, אתה עושה את זה פעמיים, האדם לומד משהו. אם אתה לא יודע, אם אתה לא נוצר את האדם, אם אתה לא נותן לו את התחושה של השלילה גם כן, הוא לא יעריך שום דבר שנתת לו.
כי כדי שהוא יעריך, חייב לעמוד מודל של שלילה מולו. הזכרנו את שלמה המלך בתחילת הפסוק. כדי להבין את הטוב שהוא טוב, צריך לדעת שהרע הוא רע. אבל אם אתה לא יודע אתה לא יודע שהרע הוא רע, אז אתה לא תקלוט את הטוב שהוא טוב. עכשיו, אתה חייב ליצור את זה, כי אם לא תיצור את זה, זה לא יהיה. זה לא יהיה קיים. עכשיו, הרעיון הזה הוא כל כך חשוב ביחסי הורים וילדים, ביחסי עובד ומעביד, וביחסי זוגיות. זה חייב להיות המודל הזה של הטוב, אבל עם איזשהו גדר, זכוכית, לעצור. ברגע שזה טוב, 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 אז מה זה עושה הטוב הזה? הוא לא יוצר לאדם את היכולת להבין שעושים איתי טוב. שעשו איתי טוב. הוא לא מרגיש שעשו איתו טוב. הוא לא מרגיש בזה הפלאה בכלל. הוא לא מרגיש שזה משהו מיוחד בכלל. כדי שהוא ירגיש שזה מיוחד, אתה חייב לעזור לו להרגיש. איך הוא ירגיש שזה מיוחד? כשהוא יראה שיכול להיות גם כן רע. אבל אנחנו לא מדברים על טוב ורע במובן מוחלט, אלא כל טוב ורע יחסי בהתאם לצורת צורת הקשר שיש ביניכם. הורים וילדים זה סוג מסוים, בעל ואישה זה סוג מסוים, אבל אתה חייב ליצור את זה, כי אם לא תיצור את זה, זה לא יהיה, זה לא ייבנה מאליו וממילא. עכשיו אני רוצה לתת דוגמה עמוקה יותר, לצד שאנחנו חייבים לגלות את הצד החיובי עד הסוף, כדי שהשלילי ייבנה. הצאר הרוסי היה יוצא מדי פעם נוסע לכל מיני מקומות רחוקים מאוד במדינה, כדי להכיר את העם שלו. יום אחד הוא החליט שהוא נוסע לאיזשהו כפר נידח באי שם ברוסיה, וזה כפר של אנשים, היו כאלה אנשים נבערים, שהם היו מה שנקרא כמו עולם השלישי כזה, והיא מגיעה אליהם מישהו שהיה נכנס בטעות ליישוב, איך הם היו מכבדים אורחים שזורקים על העגלה שלו אבנים. המושל של הכפר מקבל לידיעה מלכותית שהמלך הולך לבקר כאן, תופס פחד. העם שלו, איך הוא יקבל את המלך? זריקות אבנים על המרכבה של המלך, אז הוא לא יודע מה לעשות. אז הוא פונה אליהם, אוסף את כולם, אומר להם, חברים, הקיסר, הצאר, המלך, הולך להגיע, אני מבקש בכל לשון של בקשה, אף אבן לא להרים. צריך לכבד אותו, זה המלך. מה אתם חושבים שזה עזר לו? המלך הגיע, ונזרקו אבנים על המרכבה. המושל נפל על הרצפה, ניגש למלך, אומר, תבין, הם אנשים נבערים. אומר לו המלך, אני יודע, אבל אני אבוא לפה שנה הבאה. אתה לא סתם מושל, אני רוצה לראות איך אתה דואג שזה לא יקרה עוד הפעם. בשביל זה באתי. באתי כדי שהם ידעו מה זה מלך. ותחת הנשיאות שלך ותחת הממשלה שלך הם לא יודעים מה זה מלך. תדאג שפעם הבאה הם ידעו. הוא במשך חודשים ארוכים הולך עובד וצאת. איך אני מכניס בנבערים האלה את הידיעה של מלך? אז הוא הלך לחכם. אמר לו החכם, מה אמרת להם? אמרתי להם במפורש לא לזרוק אבנים על העגלה של המלך. אמר, ככה לא מלמדים בן אדם, אתה אמרת רק את ידיעת השלילה. תאסוף אותם למתנס ותסביר להם שבכל המקומות כשהאיש הזה עם העגלה הזאת מגיע, מנקים את הרחובות, מחליפים את מנורות החשמל, מקבלים אותו בסבר פנים יפות, שמים פרחים. אחרי שתגיד להם מה כולם עושים, ותרחיב בהסברים מה כולם עושים, תגיד להם, אני לא מבקש ממכם לשים פרחים, אני לא מבקש ממכם לסדר נורות, אני לא מבקש ממכם, לא מבקש, אז מה אתה כן? אני רק רוצה שלא תזריקו אבנים. מה הוא עשה? הוא קודם כל מילא אותם בידיעת החיוב, מה זה מלך? ואיך נהוג לקדם את פניו בכל המקומות השונים? אחרי שהם יודעים היטב מה המקובל אחרים העושים, עכשיו אני מבקש ממכם מה לא לעשות. עכשיו ידיעת השלילה מקומה יכול לבוא. אבל כשאתה לא יודע את מהותו של המלך, אתה לא יודע את ידיעת החיוב, איך אתה תצליח לשנות את הבן אדם? זה מה שאנחנו אמרנו, שזה חייב להיות מתכונתי. ידיעת החיוב יחסית לידיעת השלילה, וברגע שהידיעת החיוב הייתה מלאה, מגיעים לידיעת השלילה, אבל לא לשכוח
לא לוותר אף פעם על ידיעת השלילה, משום שידיעת השלילה תגרום שתהיה ערכיות לידיעת החיוב שלנו, זאת אומרת, לדבר החיובי שאותו אנחנו עושים. וכאן אני מגיע לנקודה שלישית חשובה מאוד. מה ההבדל הפילוסופי שבין ידיעה חיובית לבין ידיעה שלילית? בין ידיעה ישירה לבין ידיעה זה לא כמו זה, וזה לא כמו זה, וזה לא כמו זה, זה נקרא ידיעה שלילית. מה ההבדל ביניהם? אז בחסידות מוסבר, ידיעה חיובית זה ידיעת המהות. אני מספר משהו מהותי. הכובע שלך לבן. אני אומר את זה באופן ישיר. זה אתה. ידיעת השלילה זה לא ידיעת מהות. אני לא מדבר בצורה מהותית, אני לא מתאר את המהות של הדבר, אלא אני רק שולל את מה שהפך ממנו. למשל, אנחנו יכולים לשחק, שכמו הילדים שמשחקים, בחרתי משהו, ואתם מנסים לזהות מה אני בחרתי. ואני נותן לכם רמזים, הוא לא אדום. הוא לא עשוי מברזל. הוא לא, אבל מה הוא? הוא לא נמצא בארץ ישראל. עוד רמז ועוד רמז ועוד רמז ועוד רמז, אבל בעצם אתם לא יודעים מה זה. ידיעת השלילה מדברת על מה הדבר הוא לא, לא על מה הוא כן. ידיעת החיוב מדברת על משהו ישיר. וכאן אנחנו מגיעים לתובנה פסיכולוגית מאוד מאוד עמוקה, איך נפש האדם עובדת. תגידו, מה עובד עליכם יותר? אבל זו שאלה קשה, תצטרכו לחשוב. מה עובד עליכם יותר, ידיעת החיוב או ידיעת השלילה? מה עובד עליכם עמוק יותר, ידיעת החיוב או ידיעת השלילה? מה מפעיל לכם את השכל חזק יותר, ידיעת החיוב או ידיעת השלילה? ידיעת השלילה גורמת לנו לחשוב. שמתם לב, התחלתי, תגידו את האמת, שאמרתי לכם, הוא לא אדום, הוא לא עשוי מברזל ולא מארץ ישראל. לא התחלתם לחשוב, אז על מה הוא מדבר? על מה? מה הוא בחר שם? כל פעם שהאדם מדבר על איזשהו דבר של שלילה, הוא מפעיל את האדם שעומד לידו. כל זמן שהוא מדבר בידיעת החיוב, הוא לא מפעיל אף אחד. הוא לא מפעיל. ההפעלה היא רק באופן של שלילה, היא לא באופן של חיוב. עכשיו, שאני רוצה שהבן אדם ישתנה בשינוי אמיתי ופנימי, אני מעביר לו את המסר באופן חיובי בלבד, או גם באופן שלילי. אני חייב להעביר לו את זה גם באופן שלילי, כי אם אני לא אעשה את זה באופן שלילי, זה לא יעבוד. עכשיו, בעולם החינוך, בעולם של העברת מסרים באופן בריא, רק מסרים באופן שלילי עוברים אצל הבני האדם טוב. מדוע? אני חושב שאני יכול להגיד, כמה פעמים שמענו את עצמנו אומרים, כבר אמרתי לך, כבר אמרתי לך 1,000 פעם. אז תגיד לי עוד 2,000. אם 1,000 פעם לא עזרו, את יכולה להגיד עוד כמה פעמים. מה נורא? למה יוצא שבן אדם צריך להגיד כל כך הרבה פעמים דבר, לחזור על דבר כל כך הרבה פעמים, וזה לא נקלט אצל האדם השני? כי זה חלף לו רק ליד האוזן. אם אני רוצה שהדבר, אני לא אצטרך לחזור עליו גם 1,000 פעם לא, וגם 20 פעם לא, אני צריך לגרום להפעיל אותו, שכשהוא שומע את הדברים, הוא ינסה לחשוב עליהם. אם הצלחתי לגרום לבן אדם, לחשוב על הדברים שיש לי להגיד, ניצחתי. לא הצלחתי, לא ניצחתי. דוגמה לדבר, הרבי נהג לפרסם מכתבים לעם ישראל בעיתונות הישראלית וגם בעיתונות הכללית, מכתבים לכל בני ובנות ישראל בכל מקום שהם. עכשיו, מי שקורא את המכתבים הללו שנתפסו בספר אגרות מלך, מי שקורא אותם רואה מכתבים עמוסים וקדושים בפסוקים, ברעיונות, חלקם עמוקים מאוד, חלקם יותר עממיים, אבל זה יחסית מכתב, שכשבן אדם צריך לקרוא אותו, הוא גם ארוך והוא גם כבד, הוא צריך ממש לשבת וללמוד את המכתב. אז שאלו פעם את המזכיר של הרבי, המזכיר הכי קרוב, המזכיר הרב חדקוב, היה המזכיר הכי קרוב, שאלו אותו, תגיד, למה הוא עושה את זה? למה לא יכתוב מכתבים יותר כאלה? אומר, לא, אם הוא כותב מכתבים עממיים מאוד, הוא לא הצליח לקדם אף אחד אליו. הוא עושה בכוונה מכתב שהוא יהיה עממי מחד וקשה מצד שני. שכשהבן אדם יראה ויקרא, הוא יהיה קצת עייף, הוא יהיה קצת לאה, הוא ישאל את עצמו מה הוא מתכוון, שיגרום לו לאיזושהי תהייה וגירוי, מעניין מה הכוונה פה. ואז יש סיכוי שבעוד כמה שנים הוא יוכל גם לקרוא את התנ"ך ואת הפסוקים ולהבין טוב. אבל אם אני לא הצלחתי לקדם את הבן אדם ולהגיד לו, תשמע, יש פה משהו מעניין, אתה לא הכל יודע וכן הלאה, אני לא באמת קירבתי אותו אליי. אני רוצה לקרב את האדם, אני לא שם לו הכל עם כפית של זהב בפה. כפית של זהב לא בונה אותו. כפית של זהב מעמידה אותו, משאירה אותו במקום אחד. אם אני רוצה שהאדם יתקדם באמת, אני צריך באיזשהו מקום לגרום לו לרצון להידבק, לרצון להתקדם, תחושה של לא יודע, כדי שהוא ירצה למלות את אותו החסר. אם לא יצרתי לו חסר, הכל היה מאוד מאוד ברור, הכל היה מאוד מאוד פשוט, לא עשיתי כלום. אני השארתי את האדם כמו שהוא, ואני רוצה שהוא יפעיל את המנוע האישי שלו. ולכן, אני יורד מתוך התובנה הפילוסופית הזאת, אני יורד לפרטים מעשיים. לכן, כשאני מדבר עם בן אדם, וגם זה, הבחנתי על אחד הרבנים שלי, שהייתה לו שיטה. היינו באים לשאול אותו שאלות. שאלות מוסריות, שאלות רעיוניות, וגם שאלות בתורה. לפעמים, לא כל פעם, הוא היה מסתכל עלינו ואומר, נו, תגיד אתה. נו, תגיד אתה. זאת אומרת, זה התחמקות כזאת. מה זה התגיד אתה הזה? לא. התגיד אתה, זה אני מצפה, אני חושב שאת זה אתה מסוגל להכיל. תגיד אתה, תפעיל את הראש שלך, נראה אותך מה אתה אומר, בוא נתעמת. התגיד אתה זה קריאה, תתעורר, תצא. מה זה יעזור שאני אגיד לך, אתה תישאר מה שאתה? בוא נשמע, תגיד אתה, זה תנועה. כשאני רוצה למשל להתייחס לאדם חצוף, נגיד ילד, לצורך הדוגמה, אני לא חושב שיש באמת ילד חצוף, יש ילד כאוב, יש ילד שמרגיש שעשו לו הונאה, אז הוא מבטא את זה בצורה לא... אבל בוא נגיד ילד חצוף. מגיע הילד החצוף ואומר לאבא שלו, משוגע. אומר לאמא שלו, את, לא יודע, משהו אחר. כאילו, בוא ניקח, אומר, כאילו, את מרגיזה. גם שילד יגיד לאמא שהיא מרגיזה, זה לא מכובד. עכשיו, אם אני רוצה שהוא בכלל יבחין מה שהוא עשה, הוא לא מבחין מה שהוא עשה. אם רוצה שיבחין, נשאר רגוע. שלב ראשון. אחרי שאני רגוע, אני גם מדבר בנחת. דברי חכמים בנחת נשמעים. ואחרי שאני מדבר דברי חכמים בנחת נשמעים, אנחנו ממשיכים הלאה לסוחר, ואז הוא אומר, אבא, למה צריך לעשות ככה? שתם שאלה, יש לך אבא משוגע? מאיפה שהוא ידע? אבא שלך משוגע. איך הוא ידע? אחר כך הילד הזה רוצה, אמא, אני רוצה ללכת איתך לקניות. יש לך אמא מרגיזה, כדאי לך להישאר בבית. בבית אף אחד לא ירגיז אותך. אמא שלך מרגיזה. עכשיו, להגיד את זה בניחותה, לא באירוניה. איי, אז הוא עומד עם ראי מול הפנים, שיקוף. אז הוא מתחיל להבין מה הוא אמר. כל זמן שאתה תענה לו ישירות באותו זמן ובאותו מטבע ובאותו טון דיבור, לא קידמת אותו כלום. אתה רוצה לגרום שהוא יתחיל לחשוב על מה שהוא אמר? שהוא יתחיל להתבונן, זה היה נכון או לא נכון? אתה חייב לשקף לו את מה שהוא אמר, להחזיר לו את זה בצורה אלגנטית. אם תחזיר לו את זה בצורה לא אלגנטית, הוא לא יתחיל לחשוב. השיקוף גורם לבני אדם לחשוב. השיקוף גורם לבני אדם, יש תגובה חיובית ויש תגובה שלילית. התגובה החיובית מה עושה? אתה חצוף! אתה חשוף! נו, ו? בגלל שאמרתי לו חצוף, אז מה? אז הוא ממש משתנה מחר, על הרגע, ממש. אבל הוא לא חושב לרגע מה שהוא אמר. לא, הם הצבנו אותי, אז אמרתי להם מה שאני חושב. זה מה שהוא יגיד לעצמו בראש. אבל ברגע שאני אומר לו, צורה, מוצא את העיתוי, אבא שלך משוגע, אמא שלך מעצבנת, אמא שלך מרגיזה. פה הוא מתחיל לחשוב על מה שהוא עשה. וזה הדבר הכי חשוב. הרי אני לא רוצה עכשיו לשמור על הכבוד שלי. אני רוצה שהוא יבין איפה הוא נמצא. אפילו אחד מהעובדים שלך שאומר לך איזה דבר, אתה שומע אותו, אתה יכול לבחון כאילו למה הוא אמר את זה, בינך ובין עצמך, אתה מנסה לשנות את המצב שהוא לא יצטרך להגיד דברים כאלה, אבל אחרי הכל, אם אתה חושב שמשפט כזה לא היה צריך לצאת לו מהפה, גם במצב קשה, תמצא את העיתוי איך להעביר לו את המסר הזה. אבל המסר תמיד יהיה באופן של שיקוף. עכשיו, כלל חשוב מאוד. יש הבדל בין ידיעת החיוב לידיעת השלילה. ידיעת החיוב היא בדרך כלל חריפה וקצרה. אתה חצוף. ידיעת החיוב היא קצרה והיא ישירה. בחריפות. ידיעת השלילה היא תמיד ארוכה ונטולת חריפות. נטולת עוקץ. התנועה הזאת של ידיעת החיוב ושל ידיעת השלילה בהיבט הזה. שימו לב. החסידות, למשל חסידות חב"ד, היא לקחה לעצמה את ידיעת השלילה. משום שכל המאמרים של המאמרים ארוכים מאוד, וקשה מאוד למצוא וורטים קצרים חריפים כאלה, שנכנסים, כמו שאומרים, למאיים. קשה מאוד למצוא. יש הרבה ספרים של גדולי ישראל, בחסידות גם כן, שזה אמרות קצרות כאלה שפולחות כליות ולב. ידיעת החיוב היא לא משנה את האדם במהות שיתחיל לחשוב. חסידות חב"ד, המטרה שלה הייתה, תגיד אתה. אז התגיד אתה בא על ידי הרבה מלל, אחרי הרבה זמן, זה לא קורה מיידית, זה תהליך. לפעמים צריך לתת איזשהו וורט קצר כזה כדי להתחיל לדבר עם הבן אדם, אבל אחר כך כדי שהוא יתחיל לחשוב, רק עריכות, זה לא קיצור. הקיצור מתאים לחיוב. העריכות בונה את המחשבה האישית של האדם, מביאה אותו לאיזה שהם תובנות אמיתיות. ואנחנו רואים את זה חזק מאוד בפרשת השבוע, פרשת וארא. המצרים מקבלים מכות, אבל הם לא מקבלים מכה בהבזק. יש לך 3 שבועות התראה, ואחר כך יש לך שבוע מכה. למה כל התהליך הזה? למה זה ארוך? אתה רוצה שהם יפנימו את המסר? אם אתה רוצה שהם יפנימו, זה בשלבים. אם אתה רוצה שהם לא יפנימו, תן את הסתירות מהר בבת אחת. ההפנמה זה גם התהליך האיטי שלה. ההפנמה לא באה בבת אחת, היא באה באריכות הזמן. זה ההפנמה. כשרוצים להעביר מישהו קורס מזורז, אז הידע שלו ידע מזורז בלבד. כשרוצים שהוא ידע כמו שצריך, זה תהליך. אין ברירה אחרת. זה המסר שהיה במצרים. ועכשיו הדבר הכי חשוב, שזה בעצם הנקודה של השיעור. אנחנו היום, אין לנו פריבילגיות לכל האנשים שנמצאים סביבנו, להגיד להם רק ידיעות חיוביות. אם אנחנו לא נטעין אותם גם בידיעות שליליות, אם אנחנו לא נלמד אותם, לא נכניס להם לפה גם כן מה לא, הם לא ידעו אף פעם מה לא. אדם בתוך הזוגיות שלו, איש או אישה, לא משנה, אם הם לא ידעו לשווק את עצמם באמצעות ידיעת השלילה, אני לא, מה, אני, תראה מה זאת עושה, תראה מה זאת עושה, תראי מה זה עושה, אם זה לא יהיה גם כן בשטח, אז זה לא יעבוד. זאת אומרת, הבן זוג או בת הזוג לא יבינו מי יש להם בבית. לקחנו את הילדים לטיול חורף לחרמון. עשינו סקי באמצע השנה. זה לא חנוכה עכשיו, זה לא יום העצמאות, לא כלום. זה אמצע השנה, עשינו כיף. אנחנו רוצים שהילדים שלנו ידעו שאנחנו, ההורים שלהם, מאוד מאוד רוצים בטובתם, ומאוד חשבנו על כל הטיול הזה, ותכננו אותו, ובנינו אותו. אבל אני מודיע לכם חגיגית, הם לא ירגישו את זה, והם לא יבינו את זה, וכשהם יגיעו לגיל העשרה, הם יגידו, לא נתתם לנו כלום. אני מספר לכם עכשיו מה הולך להיות. עכשיו, כדי שזה לא יקרה, מה אתם צריכים לעשות, מה שנקריא, כדי להקדים רפואה למכה? מה אתם עושים? אתם, מעכשיו, אתם מדברים על זה, אנחנו עשינו את הטיול, תגיד, אבי נועם, כמה מהחברים שלך יוצאים לטיול חורף כזה עם אבא ואמא, ככה סתם, לא קשור לאיזה חג, לאיזשהו מועד, כמה? טוב, תבדוק, תגיד לי. בסתם. זרקת פצצת זמן. זרקת. הוא יבדוק. כן יחזור אליך, לא יחזור אליך, אבל מה הכנסת לו בראש עכשיו? מתחיל לחשוב. אז למה ההורים שלי כאלה שעשו את זה? אם לא תעשה את זה, הוא לבד לא יעלה על זה. אולי, אחרי שאתה תהיה כבר בארבע על ארבע, אז הוא ייזכר בזה. אבל לא, בתוך החיים הוא לא יראה את זה. לא נתנו לי. הוא יגיד לא נתנו לי כי זה סיסמה. זה סיסמה שצריכים להגיד אותה, אין מה לעשות. אבל אני רוצה לגלות לכם סוד. שהיום, בלי ידיעת השלילה, שאתם יכולים לראות אותה כשלילית, וגם אני רואה אותה באיזשהו מקום שלילית, אתה לא תצליח למקם את האדם איפה הוא נמצא. הוא לא ידע מה נתת לו. הוא לא ידע להעריך את מה שיש לו. בלי ידיעת השלילה אין מצב. אבל אפילו בן אדם שיש לו אינטליגנציה, לא יקלוט. אנחנו נמצאים בדור כזה, שאם תלך רק בידיעת החיוב, ולא תעשה את המשוואה החוץ, למשל, אם למשל, יש אישה שהיא לא הרגישה טוב שבוע. ועם כל זה שהיא לא הרגישה טוב, בכל זאת, היא דאגה שתהיה ארוחת צהריים בכל יום. עם כל זה, היא לא הלכה לעבודה והיא דאגה שתהיה ארוחת צהריים. עכשיו, אם היא לא תגיד את זה בצורה של משוואה ליחס לחולים, אז מי שמות של אנשים? זה לשון הרע. אבל ביחס לחולות, בסדר גודל שהיא חלתה, שאף אחת לא עושה דבר כזה. מתי היא זוכרת להגיד את זה? כשמגיעים לריב. אז אתה אומר לי שאני ככה וככה, אני קמתי, כמעט התעלפתי ושמתי לך, אני יודע, כוס קפה בבוקר וזה. זה הפרצוף שלך, ואז מגיעים לכעס מאוד מאוד גדול. אני בא ואומר, בואו נקדים רפואה למכה, זה יבוא יום אחד. אבל אם אתה מכין את הדברים מראש, כשהכל נינוח והכל יפה, אז קודם כל אתה סוחט מחמאות, וזה נכון שאת המחמאות צריכים להוציא מהבן אדם, לא בגלל שאני צריך לשמוע אותם, אלא בגלל שהוא צריך להגיד אותם. זה חשוב בפני עצמו. אבל גם בלי זה, זה ממקם אותנו איפה אנחנו נמצאים בבית, במקום הנכון. זה ממקם אותנו ביחס להשקעה שלנו בבית. כשאני נמצא בבית הדין ואני שומע זוג ש30 שנה או 35 שנה היו נשואים ועכשיו הם הולכים להתגרש ועכשיו רבים, לפעמים זה היא, לפעמים זה הוא, לא משנה, רבים על זה, למה מגיע לה 50% מהדירה? אז אני מסתכל, אני רואה שיש להם 5 ילדים. ואני שואל, היא לא עבדה. הוא אומר, היא לא עבדה. אז אני שואל, רגע, ואת הבית היא נקטה? את הילדים היא גידלה? זה לא שווה חצי דירה. אני לא, לפעמים אני לא מבין איפה פרופורציות של הבני אדם. אבל למה זה קרה? משום שהם, אני הייתי רק קרת בית. רק עם כמה קווים למטה. ולא עשיתי שום דבר, כאילו. רגע, ומה עושים הילדים שלכם? כן, בן אחד מהנדס, הבן השני דוקטור, הבן השלישי עורך דין, וזה. רגע, מה אתה חושב שזה לא מהליטופים ומהנשיקות שהם קיבלו? תלכו תראו איך נראים ילדים שגדלו אצל אומנת, מטפלת וכאלה, שההורים היו מאוד מאוד עסוקים בקריירה, אז אתם תראו שיש הבדל. יש הבדל. אז אם לא תעשה את המשוואה הזאת של ידיעת השלילה, אתה גמור. עם הידיעת החיוב. ידיעת השלילה היא זו שבונה את המהות הפנימית של ההבנה של הבן אדם, איפה הוא נמצא. על זה אנחנו לא יכולים לוותר בשום פנים ואופן. זה גם בזוגיות, זה גם בחינוך, ואני רוצה להגיד לכם, זה גם בין האדם ביחס לעצמו. לפעמים הערך הדימוי העצמי של האדם הולך ויורד, כאילו, וזה לא צודק, בכלל לא צודק. רגע, היה עוד מישהו שעשה גם זה וגם זה וגם זה ובעת ועונה אחת, ונשאר שפוי. מה אתה בא אל עצמך בטענות? אז האדם צריך לעשות את החשבון הזה בעצמו, לעשות את הבדיקה הזאת. אם הוא לא יעשה את הבדיקה הזאת, הוא ילך עם תסכולים פנימיים, והוא ערס עצמי, שהוא לא יביא אותו לשום מקום, וזה גם לא אמת. אז הוא חייב לעשות את המשוואה הזאת. היום אנחנו, אני חוזר עוד הפעם, היום אנחנו חייבים את נקודת ידיעת השלילה. ואני רוצה... רק לסיים בסיפור, יש מה שנקרא מכירת חמץ בפסח. מוכרים את החמץ לגוי, זה לא שלי, אחרי פסח קונים אותו שוב, שלום על ישראל, לא חייבים הכל לנקות. אז מספרים ככה, בעיירה של פעם, רב אחד מחר לגוי 100 עסקים של יהודים חמציים. זה היה הרבה ביחס לימים ההם. בליל הסדר, כשהרב יושב ככה מסובין, הכוסות יין והמצות, הגוי הזה דופק על הדלת. כבוד הרב, אני עברתי על הרשימות. יש ברשימות שלך כמה אנשים שאני מכיר אותם שהם כאלה פלפלים. הם בטוח עובדים עליהם, או את כל החנויות שלהם הם מכרו לי. אני לא מאמין, יש פה איזה עורמה. אני לא מצליח להירדם בלילה. אני רוצה לבטל את המחירה. פסח. לבטל את המחירה עכשיו. מה, אני מחזיר את כל החמץ? בני הבית עמדו מאובנים, והגוי אומר, הרב, אני לא יכול לישון, תן לי את הדף שלי חזרה, ואני אצליח להירדם בלילה. לא מצליח להירדם. הרב נשאר הכי שלב. מוזק כוס יין לגוי. נותן לו לשתות. אומר לו, איוון, אתה ראית כמה אנשים יש שם ברשימה? אומר לו, ראיתי 100 אנשים. מה, איך אני מזמן 100 אנשים ומודיע להם שאתה רוצה למכור? זה חג אצלנו עכשיו. זה ייקח לי 7-8 ימים. אני אעשה את זה, אני חושב שהטענה שלך צודקת, אבל זה ייקח לי זמן. אז איוון אומר, אתה יודע מה, אתה צודק, יש משהו במה שאתה אומר, שעושים עסק, יש, נותנים, רוצים לבטל, נותנים לך 5 ימי עבודה, אז הפעם נתנו יותר, כי זה, נתן לו את הזמן שלו, ופסח עבר, ושלום. אז אני שאלתי את עצמי, מה ההבדל בין איך שהרב ראה את הבעיה, לבין איך שהבני בית שנבלו ראו את הבעיה? הם ראו רק את ידיעת החיוב. יש פה גוי, רוצה להחזיר את המקח, הוא אומר שהוא רוצה להחזיר. אבל הרב הכיר את הגוי לא רק בידיעת החיוב, אלא גם בידיעת השלילה. וכשאתה יודע את הדברים בידיעת השלילה, גם כן אתה מוצא גם כן קומבינות. ועל זה אמר הכתוב, בתחבולות תעשה לך מלחמה. תחבולות זה ידיעת השלילה, זה לא ידיעת החיוב. אתה קודם כל יודע את המציאות כמו שצריך 100% באופן חיובי, ואחר כך אתה יכול דע את האויב, ורק אחר כך אתה יכול להקיש, להשליך למקומות אחרים. וזה מה ששלמה בא ללמד אותנו. מלאו עצמכם בידיעת החיוב, אבל אל תשכחו גם ליצור ידיעת השלילה, ואז גם לכם יהיה נחת, וגם לאלה שנמצאים סביבכם תהיה הערכה.